עשינו להסדרינו השבועי ממדרשי השבוע מפי הדוקטור נחמה לייטוביץ'.
אחזור תחילה על השאלות ששאלתי בשבילי לפרשיות וערה בו, כלומר עשר מכות. השאלות הראשונה הייתה מוסבת למדרש שנאמר פסוק ופסוק י"ג. הפסוק היה וידבר השם אל משה ואל אהרון ויצווה אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. ובין שאר מדרשים הבאתי גם את זה האומר ויצווה אל בני ישראל על מנת שיהיו סוקלים אתכם בבנים, על מנת שיהיו מטריחים עליכם וכו'. ועל החצי השני של הפסוק, ואל פרעה מלך מצרים, נאמר שציווה להם לחלוק להם כבוד. שאלתי, מניין הרמז בפסוק שציווה אותם לחלוק לו כבוד? השאלה השנייה התייחסה למכת הדם, הבאנו שם מדרשים שונים, וביניהם אותו מדרש האומר למה בדם תחילה, מפני שמצרים עובדים ליאור והוא אלוהיהם, לכן נקרא יראתם תחילה. והיו מדרשים אחרים המפרשים את מכת דם כשהם שמפרשים את רוב המכות, שהדבר היה מידה כנגד מידה, הם השליחו בניהם של ישראל למים, לכן הפך השם את מימיהם לדם. מידה כנגד מידה. שאלתי התייחסה פעם לא למדרש אלא לרשי, שאלתי מה ראה רשי לבחור דווקא בראשון, כי רשי אומר שהמצרים עובדים לנימוס והוא אליהם ופיכך היכה יראתם תחילה. ולמה לא הביא את המדרש המפרש את העונש את הדם כעונש מידה כנגד מידה? השאלה השלישית התייחסה לדבר הנאמר בתלמוד ירושלמי, גם כן על אותו פסוק ויצווה אל בני ישראל, הפסוק הראשון שנאמר שם, אמר בשמו אברהם יצחק וידבר השם אל משה ויצווה אל בני ישראל על מה ציבם, על פרשת שבוע עבדים. ומוסיף עוד לא נעשו ישראל בגלות על הארץ אלא על פרשת שילוח עבדים. ולזה שאלתי שתי שאלות. ראשית כל, מהו רעיון המדרש הזה האומר שכבר כאן נצטבו על שילוח עבדים בשעה שלפי התורה הרי שילוח עבדים הוא מצווה בפרשת משפטים שניתנה אחרי מתן תורה? כמה הרעיון הכלול כאן? שנית, היכן הרמז בכתובים לכך שכבר כאן נצטבו על מצוות שילוח עבדים? אלה היו ארבע השאלות. אני עוברת עכשיו לפרשת בשלח. נראה עכשיו כיצד מתארים המדרשים, או מקצת ממדרשינו, את בני ישראל, את הלך רוחם, את עמדתם הנפשית, לאחר שקרה להם אותו נס גדול של יציאת מצרים, אותו נס שהפיכת, נאמר, המהלך ההיסטוריה הטבעי, שהרי חז"ל אומרים לעולם לא יצא עבד או שפחה ממצרים, מבית עבדים, אלא כאן. אם כן, אותו דור שזכה כיצד מתואר הוא במדרשים. יש לומר שהתורה עצמה נותנת ציור קטן של אותו דור אחרי צאתו. וגם עם זה, הציור הקטן הזה כלול בפסוקים המעטים, שבו אנו שומעים אותם צועקים בראותם את פרעה רודף עליהם. נאמר כאן, ויאמרו אל משה, המדלי אין קברים במצרים לקחתנו למות במדבר, מה זאת עשית לנו להוציאנו למצרים? הלא זה הדבר שדיברנו אליך במצרים, לאמור חדר ממנו ונעת אל מצרים, כי טוב לנו עבוד את מצרים, לימותינו במדבר. שימו לב שאלה הם המילים הראשונות שהתורה שמה בפיהם מאז צאתם ממצרים. אלה הם מילים אשר בחזרה המחומשת על המילה מצרים. הם מאפיינים, המילים האלה מאפיינות את כל התלות הנפשית שיש להם עדיין לאותה מצרים אשר שיבדה אותם, אשר בה היו עבדים, ואשר עדיין הם מתרפקים עליה בחזרה זו על המילה מצרים, אשר היא מתנגנת בפיהם כאילו זו המולדת היקרה אשר הייתה מפנקת ומחנכת ואוהבת את בניה, ואנחנו הלא יודעים ששם היו משליפים את ידיהם היורה. ובכל זאת, המדרש רואה הלך רוח זה כבר בפסוק שלפני זה. כתוב לפני זה, וירדפו מצרים אחריהם, וישיגו אותם חונים על הים, ואחר כך נאמר, וישאו בני ישראל את עיניהם, והנה מצרים נוסע אחריהם. ידוע לנו כבר, עמדנו על כך, שבעלי המדרש רגישים מאוד לכל שינוי בביטוי, לכל חסר ויתר, לחזרות וזהויות בסגנון, כל אלה דברים שאינם במקרה, אלא יש משמעות להם. והנה נתקבו חזר כאן בדבר המוזר, שקודם מופיע מצרים בשום רבים, כלומר עשו, וירדפו מצרים אחר, ויציגו אותם, ואחר כך כתוב, וייסעו בני ישראל את עיניהם, והנה מצרים נוסע. בשום יחיד. הלא דבר, כאשר התורה מספרת את העובדה, היא אומרת, וירדפו מצרים ויעסיקו אותם. כשהתורה מספרת את אשר ראו בני ישראל, כלומר, לא את העובדה של הרדיפה, אלא את תחושת אותה רדיפה אחריהם. אצל ישראל, היא אומרת, הנה מצרים נוסע להם. ועברו בעלי המדרש, ראו שר של מצרים נוסע. מן השמיים, כאילו, מה משמע? ממקורות רבים במדרשים למדנו, שחזר באומרם שר של אומה, התקדמו בפרסוניפיקציה, למהות אותה אומה, לאידיאה שלה, או כפי שרנק אומר, לרוחני שלה. כלומר, מה ראו אותם 600,000 עברים שיצאו זה עתה מתחת שיבור מצרים? הם לא ראו 600 רכת ושלישים על כולו, אלא הם ראו את מצרים נוסע, שרו של מצרים. עצם האימפריה המצרית היא שראו העבדים שהשתחררו, כאילו היא כולה קמה לנגד עיניהם. היא בכל מראותיה, ולכן הם צועקים. ועתה הם עומדים על יד ים סוף, ושוב מתאר לנו המדרש דבר שאין לו רמז בכתובים, כאן, הכל לא כאן בפרקנו. ויש כאן שתי תפיסות של המצב. יש מה מחלוקת בין רבי מאיר ורבי יהודה. רבי מאיר אומר, בשעה שהיו ישראל עומדים על שפת הים, היו שבטים מדיינים זה עם זה. זה אומר, אני יורד תחילה לים, וזה אומר, אני יורד תחילה לים. מתוך שהיו עומדים וצומחים, קפץ שבטו של בנימין וירד לים תחילה. לפיכך לחה בנימין הצדיק ונעשה ושפיזין לגבורה. אמר לו רבי יהודה, לא כך היה המעשה, אלא זה אומר, אין אני יורד תחילה לים. וזה אומר, אין אני יורד תחילה לים. ומתוך שהיו נותנים עיצה אלו לאלו, קפץ נחשון ברמידתה בשבטו אחריו לתוך קלי הים. לפיכך זכה יהודה לעשות ממשלה בישראל. שנאמר הייתה יהודה לקודשו ישראל ממשלותיו. שתי דעות לבנינו. לכאורה רבי מאיר הוא סנגורם של ישראל. רואה אותם כאהובים, כשמחים לעשות רצון קונם, כמוכנים מתוך ביטחון מלא לקפוץ הים. ורק על יהודה הוא הפסימי, הוא מכיר את טבעם ואת טבע האדם בכלל, והוא מתארם כאנשים המקווים שמלאכתם תעשה בידי אחרים, וכל אחד אומר, אין אני יורד לים תחילה. אבל זוהי רק ראייה שטחית של המחלוקת. יש אומרים כי גם רבי מאיר לא האמין כלל בגבורתם וברצונם לקפוץ לתוך הים. כאילו באמת היו רוצים, הרי מי מעקב, יש מקום בים לכולם. אלא, לפיו יש לקרוא את המדרש לא כפי שקראתי אני, שכל אחד אומר אני יורד תחילה, אלא צריך לקרוא את דברי רבי מאיר כך, בשעה שהיו ישראל עומדים על שפת הים, היו שבטים מדיינים זה עם זה. זה אומר אני יורד תחילה לים, וזה אומר אני יורד תחילה לים. כלומר, אין זו אלא אמירה בלבד, אמירה שאין עמה שום הגשמה עצמית. רק בדיבור רצה כל אחד להיות הקודם והזוכה, אבל לא בקפיצה ממש. לפיכך, רבי מאיר הוא המקטרק הגדול ביותר, מפרש את דבריו כך. מכל מקום, התמונה המצטיירת כאן היא תמונה לא של גיבורים המשליחים את עצמם מנגד מנגד, לא כאלה שנושאים את דגל החירות ברמה, אלא כאנשים שיצאו מעבדות, ועדיין העבדות פגועה בתוכם. חריף עוד יותר הוא המדרש המתאר אותם, לא בשעת הסכנה הגדולה, לפני שנקרא להם הים, ברגע שבאמת הם עומדים שם חוסרי אונים, כי הים לפניהם ומצרים עשיהם. אלא אותו מדרש המתאר אותם ברגע שהנס הגדול, הם שלפני רגע לא ראו נגדם אלא את המוות הבטוח, מצרים אחריהם והים לפניהם. ועתה הם הולכים כבני חורים דרך הים ביבשה, ואויביהם אינם יכולים עוד לרדוף אחריהם. איך מתאר אותם המדרש באותו רגע? ברגע הנס עצמו. כך נאמר בשמות רבה. נאמר בטילים ויאמרו על ים וים סוף. מהו שתי פעמים? כלומר הוא מקשה על הפסוק ויאמרו על ים וים סוף. אלא על הים הימרו שלא היו רוצים לרעית. כלומר על הים זאת נאמר שפת הים. על הים הימרו את פי השם שלא היו רוצים לרעית. אילולי שבט יהודה שקפץ תחילה וכידי שמו של הקדוש ברוך הוא. ובים סוף מניים שהימרו, הלו הפסוק נאמר שהם הימרו על ים סוף ובים סוף. פסוק מניין שאמרו? אלא, כיוון שירדו לתוך הים, היה מלא טיט, שהיה עד עכשיו לח מן המים, והיה בו כמין טיט, שנאמר דרכת בים סוסך חומר מים רדים. והיה אומר רובן לשמעון, במצרים טיט וגם טיט, במצרים בחומר ובלבנים, ובים חומר מים רבים. זהו בים הוא על ים ובים סוף. שימו לב, זה באמת מדרש מחריד בפסימיות שלו לגבי המין האנושי. קרר הראשים נס, אשר לא היה בדומה לו, אשר לא ציפו לו, אשר לא קיבו לו, אשר לא יתואר. נקרא להם הים ברגע האחרון, אשר חשבו בו שעבדה תקוותם. ולא פסקה הקטנוניות, ולא פסקה הנרגנות, ולא פסקה אהבת המוחיות. שום דבר לא השתנה. במקום לראות חסדי הבורא ונפלאותיו והשכחתו עליהם ואהבתו ודאגתו לעמו, אשר הוא מוליך אותם על כנפי נשרים, אשר קורע לפניהם את הים. במקום זה הם רואים את מעט הבוץ אשר בינה להם, וכבר דבר זה דיו להשוות שיבוט לגולה, אפלה לאורה, מציאותם במצרים למציאותם כרגע בתוך עולם שני. מה הם אומרים? במצרים טיט ובים טיט. סימן שאין הנס משנה בני אדם. ואין בריאת הנס הכוח להטות ליבו של רואהו לאהבת השם. ושוב נראה מדרש המתאר אותם לאחר קריאת ים סוף. כאן נאמר, אחרי שירת הים, ואחרי שכולם הכירו באותה גדולה, של הקדוש ברוך הוא בכוחו ובנפלאותיו, נאמר, ויסה משה את ישראל מים סוף. ושימו לב, שוב חז"ל מרגישים בכל חריקה, בכל התורה כולה כתוב כפעם ופעם, ויסעו מי ויחנו, ויסעו ויחנו. וכאן נאמר, ויסה משה את ישראל. בא בעל המדרש ואומר, שהציעם בעל כוחם שלא בטובתם. כיצד? בשעה שיצאו ישראל למצרים, יצא פרעה לרדוף אחריהם בכל אותם אוכלוסין. ועשה? כשרדף פרעה אחרי ישראל ברחם ובראשים, עמד וקישט כל אותם אוכלוסין באבנים תומות ומעגליות. כשבאו לים וטיפעם הקדוש ברוך הוא, היו צפות כל אותם אבנים טובות ומעגליות והיו מושלכות על שפת הים. היו ישראל יורדים בכל יום ונוטלים מהם, ולא היו מבקשים לזוז משם. כיוון שראה משה כך, עמד וישראל עם ועל כוחם. וזהו ויסה משה. יש אומרים שאילו לא היה נשיאם ועל כוחם, עדיין היו עומדים שם ומלקטים לפי שעה את האבנים הטובות ודוחים את ההליכה לארץ זבת חלב ודבש, ולארץ הייעוד, לארץ שהובטחה לה.